שלום, וברוכים הבאים למיתולוגיה. אני מעיין מנחם, ובכל פרק אצלול יחד איתכם לתוך העולם המרתק של המיתולוגיה היוונית. אז בין אם אתם בדרך לבית הספר, לאוניברסיטה, לעבודה, או סתם יושבים בסלון עם כוס קפה ביד ואוזניות, אני מזמינה אתכם לצאת איתי להרפתקה היסטורית מיוחדת במינה, בנחשוף יחד מיתוסים עתיקים, ונגלה מעשיות שונות ומשונות, עלילים חזקים ויצורים מיוחדים. בפרקים הקודמים של הפודקאסט שלנו, גילינו סיפורים מרתקים על האלים והטיטנים, חקרנו את עולם המיתולוגיה היוונית ואת הכוחות שהניעו את ההיסטוריה והאמונה של תרבויות עתיקות. הפרקים האלו העלו שאלות גדולות. למה סיפורים כאלה שרדו עד היום? מה גורם לנו להתחבר אליהם גם בעידן המודרני? ומה בעצם הם מספרים לנו על בני האדם? כשאני חושבת על המיתולוגיה היוונית, אני לא רק רואה אלים, מפלצות וסיפורים דרמטיים, אני רואה עולם שלם של רעיונות, של רגשות ותובנות שהצליחו לשרוד אלפי שנים. מיתוסים אלו הם הרבה יותר מסתם אגדות. הם כמו מראה שמחזירה לנו את הדמות האנושית בכל גווניה. החוזקה, הפחד, האהבה והקנאה. מה שמדהים הוא שהסיפורים האלה ממשיכים להשפיע על התרבות שלנו גם היום, בסרטים שאנחנו צופים בהם, בספרים שאנחנו קוראים, ובמילים שאנחנו משתמשים בהן בחיי היומיום. איך זה בדיוק קורה? מה הסודות שמאחורי הישרדות כזאת? ואיך המיתוסים האלה מצליחים לדבר אלינו בכל תקופה מחדש? אני מזמינה אתכם לצלול איתי לעומק ההשפעה של המיתוסים האלה על התרבות שלנו היום. כיצד הם ממשיכים להדהד ביצירות, בשפה ובמחשבה? כדי לענות על השאלות האלה, נפגוש את רחל ספיר, חוקרת, מרצה למיתולוגיה היוונית, ומספרת סיפורים שתיקח אותנו למסע בין העבר להווה. אני מקווה שאתם מתרגשים כמוני. מעבר קצר ומתחילים.
שמי רחל, רחל ספיר, עכשיו מספרת סיפורים. אני בתחום בסך הכל 20 שנה. עשיתי הסבה מאוד מאוד גדולה ב-2005, וחזרתי ללימודים, חזרתי לאוניברסיטה, ותואר ראשון ותואר שני. התחלתי הכל מההתחלה.
בתור אחד שתפקידה הוא בעצם לספר את הסיפורים האלה ולחקור אותם, איך את בעצם מעבירה אותם לקהל שלך בצורה שמובנת לכולם?
אני מרצה על המיתולוגיה היוונית רומית, אבל אני גם מרצה על אומנות, ואני מרצה גם על תרבות איטליה. כשהתחלתי להרצות, מה שלי היה אותו חשוב, ולא משנה הנושא שבו אני עוסקת, זה איך אני מקרבת את, את האנשים לנושא שעליו אני מדברת. זאת אומרת, המטרה שלי היא לחשוב על כל דרך שבה אני יכולה לקרב את האדם הממוצע לנושא שעליו אני מדברת. והמיתולוגיה היא לא שונה מתחומים אחרים, פה הרבה יותר קל לי.
תוכלי לשתף אותנו בדרכים שמצאת?
כן. מאוד מאוד חשוב לי לספר את המיתוס, אבל יחד עם זה חשוב לי מאוד מאוד להביא אותו לעולם שלנו, לראות איך אנחנו פוגשים את המיתוס בעולם שלנו. אנשים בהרבה מהמקרים בכלל לא יודעים שהמילה, המושג, המנהג, מגיע מן התרבות היוונית. אז אחד מהדברים שקודם כל שמתי לי כמטרה, לעשות את החיבור בין העבר לבין ההווה. זה מאוד מאוד חשוב.
כן.
אז בוודאי שאני מספר את הסיפור, אבל יחד עם זה אני משתמשת בהרבה אמצעים. אני משתמשת במוזיקה, אני משתמשת בשירה, אני משתמשת בהקראה של קטע מספר, מסיפור. אני משתמשת בהרבה הרבה דברים שעוזרים לי להעביר את הנושא בצורה יותר חווייתית, שגם מי ששומע אותי בסופו של דבר יזכור קצת יותר על מה דיברנו בהרצאה. אתן לך דוגמה, אני מרצה בין היתר בפסטיבלים בארץ, בדרך כלל זה בבתי מלון.
אוקיי.
פסטיבל איטליה, פסטיבל יוון, אחרים. אז אני ככה, אני עומדת בכניסה ואני מחפשת מישהו שנועל נעליים של נייקי.
כן.
ואז בהרצאה אני יכולה לעשות ההקשר של חברת נייקי למיתולוגיה.
נכון.
נציין בפניכם, המאזינים, שהשם של החברה המצליחה מבוסס על שמה של אלת הניצחון במיתולוגיה, ניקה, שהיא דמות מיתולוגית המייצגת הצלחה וניצחון בכל תחום. המיתוס היווני הציב בעצם את חברת נייקי כאלת הניצחון בשדה הקרב ובספורט, והמותג רצה לשדר את ערכים אלו, הצלחה, תעוזה וניצחון. השם נייקי בעצם שידר את המסר הזה בצורה ישירה ומעוררת השראה, תוך חיבור לערכים אוניברסליים של עוצמה והישג.
זה כל כך שובר, וזה כל כך מגוון,
כן.
וזה כל כך מעניין, אלה דברים שאנשים זוכרים.
שאת בעצם מתייחסת לדברים שאנחנו לוקחים אותם כמובן מאליו, שהם כאלה יומיומיים, ואת מביאה את המיתולוגיה לתוך זה.
לגמרי, ממש לגמרי. כל הזמן אומרת שאני מצרה על כך שלא לומדים את המיתולוגיה הזאת כמעט בשום מקום, אבל היא כל כך נוכחת בחיים שלנו, זה תמיד מעציב אותי שלא באמת לומדים.
זה מוביל אותי לשאלה הבאה שלי. במבט רחב, למה לדעתך בעצם המיתולוגיה היוונית עדיין כל כך נוכחת בתרבות המודרנית? גם שנים רבות אחרי שהמיתוסים בעצם התחילו להופיע.
אז יש סיבות חשובות שאני חושבת שבגינן המיתולוגיה הזו כל כך נוכחת בחיים שלנו. הסיבה הראשונה היא שבפעם הראשונה, כמו שאמרנו, המיתוסים הללו עברו מאב לבן בצורה אוראלית הרבה מאוד שנים, אבל בפעם הראשונה, במאה השמינית לפני הספירה, אדם בשם הומרוס לוקח חלק מהמיתוסים האלה ושם אותם על הכתב. וזוהי ראשיתה של השירה היפה, אוקיי? ראשיתה של השירה היפה בפעם הראשונה שם על הכתב. זאת סיבה לדעתי ראשונה. הסיבה השנייה היא סופרים ומשוררים רומאים, אנשים ישר בנשימה אומרים לי מה הקשר בין יוון לבין רומא, ואני חושבת שאי אפשר לנתק מה שקרה ביוון ומה שקרה אחר כך ברומא. הרומאים היו קולקטורים, היו אספנים, אבל התרבות שממנה הם לקחו הכי הרבה היא התרבות היוונית. אז מי ששם את המיתולוגיה היוונית בין היתר על המפה היו דווקא הרומאים שלקחו חלק מהסיפורים, קיצרו, הוסיפו וכו'. אחד מהדברים החשובים שהרומאים עושים, וזה מביא אותי לסיבה השלישית שבגינה אנחנו כל כך מחוברים למיתולוגיה הזאת, זה שהם נותנים שמות אחרים לאלים. למשל, אם ראש האלים בדור השלישי של האלים על פי המיתולוגיה היוונית שמו זאוס, אותו אל, אני לא רוצה להגיד בדיוק, אבל די קרוב אליו, נקרא יופיטר. בוא ניקח את האלה הכי צבעונית שהיוונים נתנו לה את השם אפרודיטה, והרומאים נתנו לה את השם ונוס. מי לא מכיר את ונוס? מי לא מכיר, גם הוא לא מכיר סיפור אחד של האלה המיוחדת הזאת.
הוא מזהה את השם.
לא מכיר אחד. בדיוק.
כן.
בדיוק. הרומאים עם הכיבושים שלהם, עם זה שהם הגיעו לכל מקום באגן הים התיכון, הוסיפו לרמת הידע של של הקהילות השונות של המיתולוגיה היוונית.
אז הכיבוש העולמי בעצם היה כאילו הסיבה להפצה של המיתולוגיה היוונית בכל
להפצה.
העולם?
להפצה. אני אסביר לך גם למה.
את מוזמנת.
היוונים, ועוד לא הגענו לסיבה שאני חושבת שהיא הכי חשובה, היוונים היו די סגורים. אם אתה לא נולדת בפוליס היוונית, אם אתה לא מקיים את הפולחן לאלים, ואם אתה לא דובר את השפה היוונית, הם היו די סגורים בתוך עצמם. רק היוונים, ומי שהראשון עוד לפני הרומאים, שהפיץ את המיתולוגיה הזאת, שהחשיב את עצמו ליווני, היה אלכסנדר מוקדון, שהגיע, כבש הרבה מאוד מהעולם הידוע באותה עת. הוא היה יווני, אבל הוא כבר התקרב לתרבויות אחרות והתחתן עם פרסייה. אחר כך, או במקביל, הגיעו הרומאים שפגשו את היוונים במגנה גרקה, ביוון הגדולה בדרום איטליה. הם גם כן, שנכבשו בתרבות של היוונים, הם גם הובילו והביאו לאוסף סיפורים הזה המופלא הזה להגיע לכל מקום. למה המיתולוגיה הזאת, להבדיל ממיתולוגיות אחרות, למה היא כל כך כל כך רווחת? וזה קשור בעיקר בדור השלישי של האלים, שאנחנו מכירים אותם כאלים האולימפיים. האלים שגרו על ההר הגבוה ביותר ביוון, כמעט 3,000 מטרים גובה, מכאן האלים האולימפיים, כי ההר נקרא האולימפי.
נכון.
והאלים הללו בדור השלישי של האלים, הם יראו כמונו. הם אהבו כמונו, השתנו כמונו. תמיד אני צוחקת ואומרת, הם בגדו כמונו, ואז באותה נשימה אני אומרת, לא, 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 הם בגדו הרבה יותר. אז הם נראו כמונו, זהוס נראה כמונו, אפרודיטה נראתה כמונו, הרה נראתה כמונו.
הם היו קרובים לאנושות.
בדיוק, יותר קל לנו להתחבר, כי אלה ששלטו בדור השני למשל, היו הטיטנים, הם היו צורי ענק, הם האבא והאימא של זהוס ואחיו, אבל הם לא נראו כמונו, הם היו צורי ענק, הם היו אחרים.
נכון.
האלים האולימפיים פעלו במקומות שאנחנו מכירים, זה חיבור מאוד מאוד חשוב. מה זה הר האולימפוס? זה הר קיים, תחשבי על מיתולוגיות אחרות. זה איזה משהו ארפילאי, לא ברור איפה זה קיים בדיוק.
כאן יש לך הוכחה מוחצת שהיה פה משהו.
אצל היוונים זה מקומות שאני מכיר אותם, אני מכיר את הר האולימפוס, אני מכיר את המקום שבו פעלו המוזות, אני מכיר את השם של ההר שעליו פעלו המוזות, זה הר אמיתי. ולכן קל לנו להתחבר לסיפורים האלה.
בהסבר שלך, נגעת פה בנקודה שבעצם שאנחנו יכולים להזדהות מאוד עם האלים, עם בני הדור השלישי, בגלל שהם מייצגים בעצם תכונות ורגשות שונים, כאילו שאנחנו יכולים בעצם להתייחס אליהם, שהם מאוד אנושיים. מה זה בעצם אומר על הדרך שבה תרבויות עתיקות הבינו את הנפש האנושית?
אני אגיד לך את זה באמצעות סיפור מהמיתולוגיה היוונית, כתב אותו משורר רומאי, אבל הוא מהמיתולוגיה היוונית, על אל האהבה המשני, אמור, בשמו הנוסף אצל הרומאים, בפסיכה. ואמור מייצג את האלוהות, הוא אהבה מדהים.
זה מצחיק שאת מספרת את זה, כי זה בדיוק הפרק האחרון שלנו היה על הסיפור שלהם.
ואת אומרת...
כן!
כי אני חושבת שהוא מייצג את האלוהות, והיא מייצגת את בני האדם.
נכון.
פסיכה מייצגת את בני האדם. ואני יודעת אם את יודעת שעד היום יש מחקרים שלמים, אמיתיים, כן?
כן.
איך נפש האדם משתחררת באמצעות אהבה. זה הסיפור של המור בפסיכה, וזה מרתק בעיניי, כן? זה מרתק. בכל מיתוס יש איזה גרעין של אמת.
כשחושבים על יוון הקלאסית, עולה בעצם השאלה, האם המיתוסים נתפסו כאילו כמשהו אמיתי, בדיוק נגעת בזה שיש פה עניין של אמת, אם הם היו אמת כאילו מוחלטת, מובנת מאליו, או שמדובר בעצם בסמל, במיתוס שבא להעביר משהו, כאילו הבינו שמדובר בסיפור. איך בעצם אפשר להגדיר את ה...
א', זה השתנה במהלך השנים והדורות. מאוד חשוב לי לדעת.
אוקיי.
זה מאוד השתנה, אוקיי? אז ברור שבהתחלה המיתוסים האלה היו כמעט האמת, אוקיי? אבל לאט לאט אנחנו לומדים, בעיקר ממנהיגים, שניצלו את הסיפורים האלה לתועלתם, כן? לא, אני לא מדברת על מנהיגים בימינו.
כן.
אוקיי? אז ברור לנו שלא תמיד חשבו שהסיפורים זאת אמת צרופה, ברור, זה לא אמת צרופה, כי אנחנו שומעים על מנהיגים שניצלו את האוסף של הסיפורים לתועלתם כזאת או בצורה אחרת, אז ברור לנו שהם לא באמת האמינו שהסיפורים נכונים. יחד עם זאת, אנחנו למשל למדים שאי אפשר היה ליצור על פי דעתם של הרומאים את העולם, השלטון הראשון היה על ידי גאיה שאחר כך צרפה את אורנוס, את השמיים והאדמה.
נכון.
אבל היוונים אומרים שעד שהיה חושך בצל מוות, גאיה בעצם האדמה לא יכולה הייתה ליצור כלום עד שהאהבה בדמותו של אירוס הגיעה. למה אני מספרת את זה? כי אם תקראי את המשתה של אפלטון, תראי שבמשתה של אפלטון הוא מזכיר את אירוס כאל מאוד חשוב. וזו דוגמה טובה אירוס, כי אחר כך אירוס עובר גלגולים. בהתחלה הוא מתחיל כאל שכאהבה עצמה, ש... מגרש את החושך ואת הצלמוות, ואז גאיה יכולה הייתה ליצור כל מיני דברים.
נכון.
אבל הוא עובר גלגולים מאוד מעניינים, הוא עובר שינויים, ובסופו של דבר הוא הופך להיות דמות אהבה משנית שמלווה את אלת האהבה הגדולה שהיא אפרודיטה, אוקיי?
כן.
ואחר כך לוקחים הרומאים ונותנים לזה המשך, ואותו אירוס אצל הרומאים הופך להיות לקופידון, או אמור, לא חשוב, באיזה וריאציה את מכירה אותו. ואז הוא הופך להיות לא רק אל אהבה המשני שגורם לבני האדם להתאר אחד בשני, אלא הוא בנה של האלה הגדולה של אהבה, מה שלא קיים במיתולוגיה היוונית. רק במיתולוגיה הרומית קופידון הופך להיות בעצם הבן של האלה הגדולה של אהבה. אז השינויים הם רבים, גם ההתייחסות, תחשבי למשל, האם המיתולוגיה זה דת או לא דת?
זהו, זאת השאלה. איך בעצם אפשר להגדיר את המקום שהיה למיתוסים האלה בתקופה העתיקה?
אני חושבת שזה מאוד מאוד משתנה ממקום למקום ומעט לעט, ויש ויכוח האם זו דת או לא דת. זה ויכוח. אני לא יכולה להגיד שיש תמימות דעים, האם המיתולוגיה היא דת או לא דת. אני חושבת שלפחות בראשיתה היא הייתה דת.
ככל שהזמן עובר, אנחנו כחברה עוברים הרבה מאוד שינויים. מה דעתך על הדרך שבה התרבות המודרנית, אחרי השינויים שעברנו, משתמשת במיתולוגיה? עד כמה לדעתך?
זה רק להראות לך כמה היא מושרשת. כמה אוסף המיתוסים הזה מושרש. שתקשיבי, שאת אמרת קודם, הזכרת את התקופה הקלאסית, נכון?
נכון.
אבל בואי תראי איך דברים מתחברים מבחינה היסטורית. שהתקופה הזו שכינית אותה בצדק התקופה הקלאסית, חוזרת על פני ציר הזמן כמה פעמים. היא חוזרת בסוף המאה ה-14 בתקופה שנקראת הרנסנס. ואנשי הרנסנס רצו לחזור ליוון, רצו לחזור לרומי, נכון? אז הם קודם כל, הם חוזרים לנושאים מן התקופה האטלנטית. למה? למשל, אנחנו רואים הרבה תיאורים מן המיתולוגיה, תיאורים באומנות, למשל, שבאים בתקופת רנסנס, כי הם רוצים לחזור לנושאים שבהם עסקו.
נכון.
מה הנושאים בין היתר שעסקו בהם? כמובן, הנושאים המיתים, המיתוסים, התרבות הרומית. אבל זה לא הסתיים. אחר כך מגיעה תקופה נוספת, ההיסטורית, שהיא תקופת הברוק. וזה לא מדובר רק על ציור ועל אומנות. התקופה היא כמובן הרבה יותר רחבה, גם ברנסנס, זו תקופה מאוד רחבה, ואיננה עוסקת רק באומנות ובציור. אז גם בברוק עוסקים במיתולוגיה.
איך זה מתבטא? תוכלי להסביר לנו?
כן, זה בא לידי ביטוי, למשל, ביצירות אומנות.
כן.
שחוזרים לנושאים מתוך המיתולוגיה. אתה מתאר נושאים מתוך המיתולוגיה.
כן.
אבל אחר כך, אחרי הברוק, אחרי המאה ה-17, עוד פעם רוצים לחזור לקלאסיקה. ואז במאה ה-18 חוזרת שוב התקופה של הקלאסיקה, בשמה חדש, הנאו-קלאסיקה. ואז אני חוזר לרנסנס, ואז אני חוזר ליוון. על פני ציר הזמן זה כל הזמן חוזר. אז חוזרים גם כל הזמן הנושאים, אוקיי?
כן.
הם כל כך מושרשים שהם נמצאים עד עצם היום.
זה מוביל אותי לשאלה הבאה שלי, בדיוק נגעת פה בעניין של אומנות. את עוסקת גם באומנות נוצרית ומערבית.
נכון.
את יכולה להסביר לנו קצת את יותר לעומק את הקשר ואת ההשפעה שיש למיתולוגיה על האומנות הנוצרית והמערבית?
כולנו מבחינה היסטורית יודעים שיש סיבות חשובות, נכונות, גדולות, למה הנצרות הצליחה להתפתח כל כך מהר, להתפשט כל כך מהר. אבל יש סיבות שחלק מחשיבים אותן לסיבות קטנות, אני מחשיבה אותן לסיבות גדולות. מדוע הנצרות הצליחה להתפשט כל כך מהר? אחד מן הדברים זה שהאומנות לקחה מתוך התרבות היוונית, מילים, מנהגים וכו', ועשתה להם התאמה לצרכים שלהם. למה זה כל כך חשוב? כי זאת הייתה הדרך של הנוצרים הראשונים, או מי שנעז את הנצרות בתחילת הדרך, לקרב פגנים לאמונה ולדת הנוצרית. אני אתן לך דוגמה, אוקיי?
כן.
אני אתן לך דוגמה. על פי המיתולוגיה היוונית, הייתה אלה שהייתה מכתירה את ראשי המנצחים. היא הייתה נותנת להם כף של תמר וזר ניצחון. וכאשר הנצרות, שמותר לנוצרים לקיים את הפולחן שלהם בגלוי, הם לוקחים, למשל, דוגמה אחת, את הסמל הזה של הניצחון, של אותה אלה בשמה היווני ניקל, שמכתירה את ראשי המנצחים, לא רק בתחרויות של ספורט, אלא למשל גם בתחרויות של שירה. הם לוקחים את הסמל הזה של זר הניצחון וכף התמר לסמל של הקדושים ביותר בנצרות. מי אלה הקדושים ביותר בנצרות? אלו הם המרטירים. מרטיר בא מן השפה היוונית, והמשמעות זה את בשפה היוונית. מי אלה המרטירים? המרטירים זה אנשים שהיו מוכנים למות במיתות שונות ומשונות, ו... ולבד זאת, שלא ימרו את דתם הנוצרית, והם היו, על פי האמונה הנוצרית, הם הרגו אותם במיתות מוזרות, קשות, נוראיות. והסמל, האטריבוט, סמל ההיכר, סימן ההיכר של הנוצרית, הופך להיות כף התמר וזר הניצחון מן המיתולוגיה. כי המרטירים הללו, הם מנצחים, ולמה הם מנצחים? כי עצם המוות שלהם, ולבד זה שהם לא ימרו את דתם, בעצם הם מנצחים, במותם הם מנצחים. והסמל הזה הופך להיות סמל שמגיע מהתרבות היוונית, מהמיתולוגיה היוונית, כסימנה של ניקה, שמכתירה את ראשיהם של המנצחים, הופך להיות סמל מובהק של הקדושים ביותר בנצרות, המרטירים. זאת אומרת, הם לוקחים מתוך התרבות הפגנית כל מיני דברים, עושים לו התאמה לצרכים שלהם. אפילו הקרנבלים, הקרנבל שהוא חג דתי נוצרי, מגיע מן התרבות הפגנית. מגיע מהפולחן לאל מן המיתולוגיה, ששמו אצל היוונים היה דיוניסוס. שם כל הקרנבלים, שהוא חג דתי נוצרי, מגיע מן המיתולוגיה. זאת אומרת, לקחת מהתרבות הפגנית, מנהגים וכו', ולעשות להם התאמה לצרכים שלהם. זהו ניצחון של נצרות.
וואו. זה
מה שהיהודים לא השכילו לעשות.
הגענו לשאלה האחרונה שלנו, שאלה הזאת היא טיפה יותר כלילה. מה המיתוס האהוב עלייך ולמה? את רוצה לספר לנו אותו בקצרה?
זה בכלל לא כליל, זה כמו לשאול אמא איזה ילד היא אוהבת.
באמת?
יותר, כן, וואו. זה בכלל לא קליל. אבל את יודעת מה? כאילו, כל כך הרבה מיתוסים יש. אבל אני מנסה לחשוב, כאילו, תוך כדי ככה שאנחנו מדברות עכשיו, אולי חיבורים, כי אני מאוד אוהבת חיבורים, אני כל הזמן עסוקה בחיבורים, איך אני מחבר את המיתוס להיסטוריה, לאומנות, לכל דבר, למוזיקה, ואולי מיתוס מעניין, לא יודעת אם הוא הכי אהוב עליי, זה גדול, לא יודעת, זה המיתוס של זהוס ואירופה.
תרצי לספר לנו אותו?
אבל למה זהוס ואירופה? ראש האלים בדור השלישי של האלים, אני תמיד אומרת שהכיר מצווה אחת, והיפרו ובו ומלאו את הארץ.
נכון.
ועל כדי להיכנס לחדר המיטות עם בת אנוש או בן אנוש, הוא היה צריך לשנות את צורתו. ויום אחד הוא רואה על מה שהוא ממש מתאהב בה, הייתה ביתו של מלך, ולמלך הזה היו עדרי בקר, והוא מחליט להתחפש למשהו מאוד הגיוני, הוא מתחפש לפר, ובדמותו כפר הוא נטמע שם בין עדרי הבקר של אותו מלך, ואז הנסיכה רואה פר שהיא לא מכירה מתמול שלשום, ככה עם עיניים תבוניות, היא עוזרת אומץ ולאט לאט היא מתקרבת לאותו פר, והיא עולה לגב שלו. ברגע שהיא עולה לגב שלו, הפר הזה פותח בדהרה, חוצה גאיות, עולה, מטפס על הרים ומגיע לאי. הוא מגיע לאי קרטים. הוא מוריד אותם מעל הגב שלו ואומר לביתי, שמך ייזכר לזיכרון עולם. כמובן שהשור זה זהוס שהתחפש, ולנערה קראו אירופה. זהו היה שמה של אותה נסיכה, ובעצם יבשת אירופה נקראת על שמה של אותה נסיכה. עד עצם היום הזה. אבל רבים לא יודעים שזהוס האלוהי בדמותו של השור, ואירופה שהיא בעצם בת אנוש, הבן שלהם, שמו היה מינוס. מינוס הוא המלך האגדי של קרטים, כן? בקרטים היו כמה מלכים שזהו היה ישמם.
נכון.
עכשיו, למה החיבור הזה הוא מעניין? כי מי זה מינוס? מינוס הוא מייסד התרבות המינואית. בעצם הוא מייסד התרבות היוונית כולה. ומי אם לא ראש האלים, בדור השלישי של האלים, הוא אביו מולידו של מי שהביא בעצם להולדת התרבות היוונית, שזה בעיניי חיבור מקסים בין המיתוס לבין היוונים, שהרי בשבילם, ולא רק בשבילם, גם בשביל אחרים, זה, מה זה מיתוס? זה להסביר לעצמך תופעות שהיו נשגבות מבינתך. דברים שלא הבנת, אוקיי? אז נמצאת הסיפור, נמצאת הסיפור בכל מקום שלא הבנת. אז ככה הסבירו לעצמם היוונים, איך נוסדה התרבות היוונית כולה. ראש האלים הוא זהוס, הוא מולידה של התרבות היוונית כולה.
זה קשר מאוד מאוד מעניין.
אז אני לא יודעת אם זה הסיפור שאני הכי אוהבת, אבל אני חושבת שהוא מעניין, אני חושבת שהוא מרתק.
כן, אני מסכימה איתך לגמרי. תודה רבה לך רחל, ואני בטוחה שהמאזינים שלנו למדו הרבה ממך.
תודה רבה על השיחה הזאת, אני פשוט כל כך נהניתי.
אני גם, מאוד.
זה התקיים כל כך מהר, ואני כל כך שמחה שיש מקומות בארץ שלומדים את הנושא הזה בצורה יותר רחבה, אמן, בעוד מקומות. תודה רבה לכם.
תודה רבה. תודה רבה לך, רחל. שיהיה יום טוב.
וזהו, זה הכל להיום, חברים. זה לא רק סוף של פרק, אלא סוף של מסע שלם. כשהתחלנו, לא ידענו לאן בדיוק נגיע. רק שהיה לנו דחף לשאול, להקשיב, ולתת מקום לכל סיפור וסיפור להיפתח בקצב שלו. בדרך פגשנו קולות, דמויות, זוויות חדשות, ולאט לאט נרקם כאן עולם קטן ומלא חיים. היום הייתה איתנו רחל ספיר, שהביאה איתה סיפורים מעניינים, עומק ופרספקטיבה מרתקת, שהעירה לנו את הסיפורים העתיקים באור חדש, ושהזכירה לנו, פעם נוספת, כמה הם רלוונטיים, גם היום. אני רוצה להגיד תודה ענקית לרחל, על שלקחה חלק במסע הזה, ועל הדרך שבה הצליחה להפוך רעיונות מורכבים לשיחה פשוטה, אנושית ונוגעת. ותודה רבה לכם, המאזינים, שיצאתם איתי למסע הזה, שהקשבתם, שלקחתם חלק, ושחזרתם לעוד פרק ועוד אחד אחריו. הפודקאסט אולי מסתיים כאן, אבל המיתולוגיה, הסיפורים, הדמויות, כולם ממשיכים לחיות איתנו, גם אחרי שהפרק הזה נגמר. אז אל תפסיקו לשאול, לחפש ולגלות. יש עוד כל כך הרבה סיפורים שמחכים שיפתחו, וכל גילוי קטן הוא התחלה של מיתוס חדש. הפרק הופק במסגרת לימוד הרדיו של מגמת התקשורת בקריית החינוך גינסבורג יבנה. כאן כל יבנה.